השיעור ליוטט הדר בשונה פשוטה. שיעור מתחיל בפרק למדי, עמוד 88, תחילת הקטע של יד ההגעה במילים, והנה כשהאדם עוסק. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף ממי, מסתיים במילים המלובשת בדם האדם שבליבו וכל הגוף.
והנה, אם אומרים את המילה מעשה בצורה מאוד כללית, דיינו, תכלס, בשפה המדוברת, לעומת רגש, אז אתה צודק, לימוד תורה זה גם נכלל בכותרת הכללית של מעשה. אבל כשנכנסים יותר לפירוט, כמו שכתוב בפרק ד' בתניה שיש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, כשנכנסים יותר לפירוט, אז ודאי שלימוד תורה זה לא מעשה. איך לומדים תורה? עם הידיים? עם הרגליים? איך לומדים תורה? עם הראש. מה זה עם הראש? עם המחשבה. או עם הדיבור. אז זה לא קשור למעשה, זה קשור למחשבה ודיבור. ודאי
שדיבור.
אבל אם יש שלושה לבושים, אבל אם חילקו את הלבושים לשלושה, שמחשבה, דיבור ומעשה, אז ברור שמעשה זה לא דומה למחשבה ודיבור. אז אם כך, הפסוק אומר, בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, הדגש הוא על לעשותו, גם, לא רק ביחס לרגש, גם ביחס לבפיך ובלבבך. למה? אומר ככה, והנה, כשאדם עוסק בתורה, כשאדם יושב ולומד תורה, ודאי שזה רצון הבורא. ואם זה רצון הבורא, אז יש כאן ביטול לרצון של הבורא. ואם יש ביטול לרצון של הבורא, אז יש השראת שכינה. אבל איפה יש השראת שכינה? על איזה רובד? אזי נשמתו שהיא נפשו האלוקית, רק הנפש האלוקית שבו היא לומדת. הבהמה לא לומדת. הנפש הבהמית אין לה שותפות כרגע בלימוד. הנפש האלוקית יש לה חלק ושותפות בלימוד. אז קודם כל, על מי תהיה השראת השכינה? על הנפש האלוקית, קודם כל. בנפש האלוקית עצמה, על איזה לבושים של הנפש האלוקית? עם שני לבושי הפנימיים לבדם, רק על הלבושים הפנימיים של הנפש האלוקית, שהם כוח הדיבור ומחשבה. אז כשאדם לומד תורה, רק הרבדים הפנימיים, העדינים, העליונים שלו, עליהם שורה השכינה. הן נכללות באור השם אין סוף ברוך הוא, ומיוחדות בו בייחוד גמור. אז המחשבה שלו מיוחדת עם הבורא, והדיבור שלו שהוא אומר ודיברת בם, הוא לומד תורה בדיבור, הדיבור שלו מיוחד עם הבורא, נפשו האלוקית שהיא כרגע מתעסקת עם הלימוד, עליה שורה השכינה, והיא השראת השכינה על נפשו האלוקית. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה השכינה עמו, אבל אנחנו הרי רוצים שהשראת השכינה תהיה לא רק על הנפש האלוקית, גם על הנפש הבהמית והחיונית, ולא רק על הנפש, אלא גם על הגוף, ולא רק על המחשבה והדיבור, אלא גם על המעשה. אתה לא יכול לזנוח את החלק הזה, ולא רק שאתה לא יכול לזנוח, אלא זה תכלית הכל, דירה בתחתונים. אתה צריך להוריד את השראת השכינה גם על הרובד התחתון ביותר. אז אומרים, על זה אתה עושה על ידי מעשים, עובדה נתבן. לימוד תורה לא ישרת את העניין הזה, בשביל זה צריך בעיקר מצוות, זה מה שהוא ממשיך. אך כדי להמשיך אור והערת השכינה גם על גופו, גם הגוף יהיה חלק בזה. ודאי שכשאדם לומד תורה במוח, אז המוח זה חלק מהגוף, אבל זה החלק העדין יותר, זה החלק הזך יותר. אבל מה עם החלקים הנחותים יותר, הגסים יותר, התחתוניים יותר? הם לא יכולים להיות חלק ושותף, ודאי גם הם צריכים להיות. אז כדי שיהיה הערת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמית, שהבהמה שלו היא גם כן תהיה שותפה בעניין, שהיא החיונית המלובשת בגופו ממש, הנפש החיונית, האנרגיה הזו שמניעה את כל הגוף, את כל האיברים, גם היא צריכה להיות בתהילה לגמרי לרצון האלוקי. בלימוד תורה אין לה את זה. בלימוד תורה היא לא שותפה, היא יושבת בצד. צריך לקיים מצוות מעשיות. מה המעלה במצוות מעשיות? הנעשים על ידי הגוף ממש. גוף ממש, זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, גם לימוד תורה זה עם הגוף. אבל הגוף ממש, הממשות של הגוף, החלק התחתון של הגוף, החלק הגס של הגוף, הוא שותף בעשיית המצוות. הרגליים שלו רצים ורץ למצווה, הידיים שלו, הגוף שלו, שאז בואו נסיים רגע את המשפט, שאז כוח הגוף ממש שבעשייה זו, הכוח הגופני הממשי שנמצא ומונח בעשייה, נכלל באור השם. הוא כרגע כלול באור האלוקי. מדוע? כי הוא כרגע, מה כל מעשיו, מה כל ענייניו כרגע לבטא את רצונו של הבורא, הוא רצונו, הוא מיוחד בו בייחוד גמור, והוא לבוש השלישי של נפש האלוקי. זה לא מחשבה ודיבור, זה הלבוש השלישי, הלבוש השלישי זה המעשה. ואזי, מה קורה אז? גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש, גם הכוח החיוני, הכוח הזה שהוא נמצא בגוף התחתון, שמקליפת נוגה, מתהפך מרע לטוב. כרגע, בעת הקיום, אחר הקיום, יכול להיות שאם חלילה הוא יעבור לאגף אחר, אז הוא חלילה יכול ליפול. אבל בעת הקיום של המצווה, בעת הקיום ממש, מה קורה? אז הנפש החיונית שלו נהפך מרע לטוב. ונכלל ממש בקדושה. זה לא, כמו שהוא יגיד עוד כמה שורות, זה לא שהפנימיות שלו הפכה להיות קדושה. כמו שאמרנו, את הפנימיות שלו הבינוני לא יכול לשנות. הפנימיות שלו יש לה מידות רעות, ויש לה את כל הנטיות השליליות, וזה קיים. ועוד מעט נראה, לכאורה, למה זה לא גורם מפריע להשראת השכינה, איך השכינה שרואה במקום שהוא כולו כל כך ירוד. אבל כרגע אנחנו מדברים על הצד המעשי שבו, הוא כרגע נכלל ממש בקדושה, כנפש האלוקית ממש. הוא כמו נפש אלוקית. מדוע? מדברים כרגע בעת הקיום.
מה?
בעת הקיום.
אבל במשך הזמן היא גם הופכת להיות יותר זכה. זה לא... עכשיו, בדיוק כמו שאתה אומר...
הבהמה נשארת בהמה כל הזמן.
מה?
הבהמה, אמרנו, לא משתנה. הבהמה נשארת בהמה כל הזמן. ואת הבהמה הזו, יש אמנם כתוב שיש... בתחילת ספר ויקרא כתוב יש בקר ויש צון. יש בהמה קצת יותר עדינה, אבל היא בהמה, היא לא בן אדם, לא מכניסים אותה לסלון. היא בהמה, בהמה מזדקר. צון שהוא קצת יותר עדין מפרה, מפר שנוגח, אז הוא נעם קצת יותר עדין, אבל עדיין בהמה, זה לא יהיה נעים להיות קביע.
זה הפך להיות צון.
בסדר, אבל גם צון הוא בהמה.
הוא
לא הפך להיות בן אדם אחר.
בהמה דקה.
על כל פנים הזה אומר שכרגע בעת שהוא מקיים את המצוות המעשיות, מאחר שהוא הפועל ועושה מעשה המצווה. מי עושה את המצווה? הנפש הבהמית. שבלעדו, אם הנפש הבהמית לא הייתה, אם הנפש החיונית לא הייתה משתפת פעולה, אם הנפש האלוקית רוצה לקיים מצווה, והצד החיוני, הצד הטכני לא משתף פעולה. אם הוא לא משתף פעולה, אתה לא תוכל. אתה רוצה להניח תפילין, אתה חייב לקחת את הגוף, ואת החיוניות שבגוף, ולהשתמש איתו. אתה חייב, הוא שותף מלא, בלעדיו זה לא הולך. הרי ידוע, בהלכות שבת, יש הרי מושג שנקרא, שניים שעשו פטורים. אם יש שני אנשים שעושים ביחד מלאכה, אז שניהם יחד פטורים ולא יקבלו את עונשם. מדוע? כי כל אחד מהם עשה רק 50% מהמלאכה. אבל אם זה מלאכה כזו שחייבים בשבילה שניים, אחד לא יכול לעשות את זה לבד, ושניהם עשו את זה ביחד, אז שניהם חייבים. למה? כי זה לא הפירוש כל אחד עשה 50%. כל אחד מהם יש לו 100% של עשייה, שהרי בלעדו לא היה נעשה כלום. אותו דבר גם פה. שיודעים לקיים מצווה, ודאי שיש כאן נפש אלוקית שרוצה את רצון הבורא, אבל בלי הנפש החיונית והגוף, הוא לא יכול לעשות כלום. אז הנפש הבהמית, הגוף, החיוני, הוא גם שותף, לא שותף זוטר, הוא שותף מלא שבלעדו העסק לא יזוז, שבלעדו לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל, כי היא רוחנית, והגוף גשמי וחומרי, והממוצע ביניהם, מי משדך בין הנפש האלוקית לחומריות של הגוף, היא נפש החיונית. האנרגיה הזו, החיוניות הזו, שפועמת בגוף ונותנת לו חיים, אם היא הממוצע המחבר בין הנפש האלוקית לבין הגוף הגשמי, ואז הם כולם ביחד כרגע שותפים בעשייה הזו. והממוצע ביניהם היא נפש החיונית הבהמית, המלובשת בדם האדם שבליבו וכל הגוף. אז בעצם, מה נקודת התשובה לשאלה פה? בעצם כבר יש תשובה לשאלה. השאלה שנשאלה, מה הייתה? למה הוריד הקדוש ברוך הוא את הנשמות של הבינונים להתלבש בתוך הנפש הבהמית? ואמרנו, גם השיעור הקודם, שאי אפשר לענות שהמטרה היא רק להתמודד ולהילחם. ויש עונג אלוקי מההתקפיה. כי אם המטרה הייתה רק להילחם, אז הוא לא צריך להתלבש בתוכו, יכול להיות כל אחד בעמדה אחרת, והוא לא יתפעל מהשני שמפריע לו, אלא יעמוד על שלו. למה היה צריך להלביש אותם אחד בתוך השני? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהשכינה תשרה על הגוף. הקדוש ברוך הוא רוצה שהשכינה תשרה בעולם הזה. אם היה חלוקה ברורה, שהצד האלוקי היה באגף נפרד, והגוף והחיוניות הבאמית היה באגף נפרד, אז לעולם לא הייתה שכינה שורה על הגוף. כי עד היינו מקיימים את המצוות רק בחלק האלוקי, הרוחני, והגוף לא היה שותף לעניין. קדוש ברוך הוא רוצה שיהיה כאן מצב שהשכינה תשרה על הגוף, אז הוא חייב להיות מלובש בתוכו. ובכל פעם שהיהודי מקיים מצווה, הבהמה לא יכולה לברוח ולהגיד, אני כרגע לא שותפה. אין דבר כזה. כרגע שמקיימים מצווה, מי מקיים את המצווה? כולם ביחד שותפים. אז הבהמה שותפה מלאה. אז אם היא שותפה מלאה, אז עליה שורה כרגע השכינה. אז זה המטרה של העניין.